לחיים, לחיים. היום הרי י"ג תמוז, חג הגאולה, אז יש מקום לספר דבר מעניין, שאני שמעתי את זה משני מקורות, ובעצם משלוש מקורות, אותו לשון בדיוק. כאן בירושלים היה אדמו"ר ידוע, משיך מבומלו, רב שלומקה זווילר, אדמו"ר מזוויל, שהוא היה בן אחר בן של רב מיכאל מזלוטשב. אז הוא אמר כך: אני חשבתי שצדיק יסוד אוילום זהו זה 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 איכו ביקלרט הצדיק יסוד אוילום מסדר ונדר, לא פירט, אבל מן השמיים גילו לי שזהו אלובביץ' רבי, על הרבי הקודם. את זה שמעתי מרב מוישה ובר, שהוא היה תלמיד של זווילר, הוא בכלל היה שייך לרב שלומקה זווילר לפני שהוא הגיע לחב"ד. ושמעתי את זה מהדוד שלי, רב זונדל הגר, שהוא שמע את זה ממנו. ושמעתי מגיסי, האבא של רב חיים שלום דייץ, שהוא שמע את זה מאבא שלו, רב מטוס דייץ, שהוא שמע את זה מרב שלומקה זווילר. אז שני מקורות אני שמעתי, אבל מגיסי שמעתי שהוא שמע מאבא שלו, אותו לשון. אגב, רב מוישה ובר סיפר לי שפעם הוא שאל את רב שלומקה זווילר, האם זה נכון, לשאול שאלה כזאת, האם זה נכון שבסוכה של הרבי, כלומר של רב שלומקה זווילר, אז בחוץ לארץ כשהיה גשמי זף, אז בסוכה של הרבי, של רב שלומקה זווילר, לא נכנס טיפה. אז הוא אמר לו, מוישה, זה נכון, אבל זה הרי היה זכות של אבא. שמעתי את זה מרב מוישה ובר, שהוא שמע את זה מרב שלום, כי הביא לו אמר, נכון, אבל זה היה זכות של אבא. זה היה רב שלום כזילה. וכשהפרידיק הרבי הגיע בתוף רשפיטס לארץ, הוא היה כאן שבוע שבועיים לפני הטבח של תרפ"ט בחברון. ייבדל לחיים, הנס אצל ההורים שלי, אנחנו חמש דורות כבר בארץ. האמא שלי נולדה בחברון, ושני האחים הגדולים שלי גם נולדו בחברון. זה שנמצא לפני הצהריים, שלום דובי צגל, האבא שלו, הוא גם נולד בחברון. ומצד המצב הכלכלי, ההורים שלי יצאו כמה שנים לפני תרפ"ט, וזה היה פשוט נס. אז הפרידיק הרבי כשהגיע לכאן, היו שני מכתבים מודפסים על הקירות. של שני הרבנים הראשיים, של הרב קוק ושל רב חיים זוננפלד. שניהם קוראים לפרידיק הרבי כמעט אותו לשון, אחד קורא לו גאון המסירות נפש, ואחד קורא לו איש המסירות נפש. אז הם מבקשים מכל הקהל להשתתף בשמחה הזאת ולקבל את פניו של הרייץ. יש לי גם את הצילום של של שני המודעות האלה, שתי מודעות מתם שני הרבנים משתי הקצוות. כיוון שאנחנו נמצאים עדיין מלשון בזוהר שבשבת מיני מזבור חנקולו יוימין, אז מיני זה משבת פרשס בולוק, כי אנחנו ביום שלישי, היום הם שלישי בשבת. מכיוון שהשבוע זה גם היורצייט של האור החיים הקודש בתזבוב, אז והבעל שם טוב הרי היה מאוד קרוב אליו, אז ראשית כל בוא נאמר לעשות חוט המשולש, לספר מה הבעל שם טוב האור החיים ואפילו תיקי רבי ביחד. נתחיל מהבעל שם טוב. הבעל שם טוב אומר, בילום הראש אומר, נאום בילום בנוי ואויר, ונאום הגבר ששום אוין. שואל הבעל שם טוב בלשון הזה, וכי ראית אדם שמשתבח במומו? הרי הוא בלמום. הוא עיוור בעין אחת. בילום אומר, כאן מדבר האדם שהוא עיוור בעין אחת. ועושה דגרוי זה גליקן, מה זה כל כך חשוב? וכי ראית האדם שמשתבח במום שלו? רשא לא מסביר. רשא לא אומר את זה. בעין אחת. בעין אחת. השאלה השנייה, למה זו הקדמה לברכה? והשאלה השלישית, איך זה תואם עם מה שהתרגום אומר? וזה רש"י מצטט. רש"י מצטט את התרגום, שסתום העין, התרגום אומר, שפיר חוזה. הוא רואה בזה טוב. אז בעולם מסבירים את התרגום שזה בלשון סגינור. האדם שהוא עיוור, אומרים שיש לו הרבה אורות, יש לו הרבה חושך, איך זה הרבה אורות? אבל זה בלשון סגינור. מבחינה מדעית זה גם נכון, כי הרי המוח רואה דרך העיניים. מי רואה? המוח. ובין המוח לעיניים יש לעיניים 3,000 קרומים שמצמצמים את האור הגדול הזה מהמוח כדי שהעין תוכל להתמקד. זה נקרא, בעין ישנו נקודה שנקרא המוקד. אז אצל העיוור יש גם בקרומים האלה, לכן הוא באמת הרבה סגין האור. אבל שואל הבעל שם טוב, איך זה תואם ששפיר חוזה יחד עם זה שהוא עיוור בעין אחת? אומר הבעל שם טוב, יסוד כזה אפלי ופלא. כלולה אפשר להמשיך מאכול הסתומה, אבל ברכה אי אפשר להמשיך רק מאכול הסקדושה. כדי להמשיך מאכול הסקדושה צריך להיות גם קדוש. אבל ביל אמרו שהרי היה פגום בכל איבוב, תומי ומתומי, יחד עם זה שיודע דאס אליין, שהוא היה על האומס של מוישה רבינו, מוישה רבינו היה דאס דקדושה, והוא היה דאס דקליפה, יחד עם זה הוא היה כל כך מתואב, שאפילו גוי פשוט לא יעשה את זה, בעל אתונו, לא יש גוי פשוט. ואם יש כזה, אז הוא גם כמו בילום. אז הוא פגם בכל איבוריו. איך הוא יכול להמשיך שהברכה שלו תהיה ברכה? הרי הוא פגם בכל איבוריו. אבל מן העין העיוורת. הרי בזה הוא לא יכול לפגום. לכן העין הזאת זה החלויס. זה הסמכות. על זה מסתמך את הברכה. לכן הוא משתבח בזה. ולכן זה הקדמה לברכה. ולכן בעין העיוורת הזאת הוא רואה שפיר חוזה. שם הוא יכול לראות הרבה טוב. זה פנינה ממש של הבעל שם טוב. ממש פנינה. וכיוון שהבעל שם טוב היה כל כך קשור לאור החיים, עד כדי כך שהבעל שם טוב אמר שבכל עולם שהוא עולה בעליאס נשומה, הוא כבר פוגש שם את האור החיים. ובמוצא שבס של תזבוב תמוז, באותו שנה, בתוף קוף זיין. תראו בלוח, תוף קוף זיין, זה היה בשבת, והבעל שם טוב ישב בשלשודס עם התלמידים, באמצע, הוא אמר, קובו נירה מערובי. קבע הנר המערובי, הנר שבמערב. הרי ידוע שמי שנמצא באירופה, שם זה להיפך. שם זה, ארץ ישראל זה במזרח. רבי יהודה הלוי, שהיה, כן, רבי יהודה הלוי שהיה בספרד, אמר, ליבי במזרח ואנוכי בסוף המערב. אבל התנאים, האמרואים שהיו בבבל, איך אמרו? במערוב ואמרה. כי מי שמכיר את המפה יודע שאחורי ארץ ישראל זה ירדן. אחורי ירדן זה איראן. כן? בבל. אז ארץ ישראל זה במערב. ומי שמצא באירופה, אז הצרויל הוא במזרח. אבל הוא אמר, זה לשון ידוע על הנר שבמנורה, הנר המערבי, אמר, קבע נר המערבי. והוא הסביר למה. איך הוא יודע את זה. אולי היה צריך להסביר איך, אבל כך היה. הוא אמר שיש סוד של נטיל הסידיים, שמגלים את זה רק לחד בדורי. והרגע גילו לו את זה. אז מזה הוא הבין שאור החיים הסתלק. סך הכל הוא היה בן 40 וכמה. והוא הגיע, הוא נולד במרוקו, אור החיים, והוא הגיע לארץ, והגיע לאקו, שם הקים ישיבה, ובכל אופן בירושלים הוא הגיע בתוף כופבוב, רחוק מאיתנו 70 מטר, הוא התעניין איפה הארי הקודש נולד. וכאן ברחוב אור החיים, איפה שיש המוזיאום, שם נולד הארי הקודש. אז הוא קנה את המקום, שכר את המקום, אני חושב שהוא קנה. ושם הוא קבע את הבית מדרש שלו, ואפילו בעלייה שם יש גם מקווה שלו. אבל סך הכל הוא היה כאן 3/4 שנה, ולאחר 3/4 שנה הוא הסתלק. אחד מהתלמידים שלו שעוד כותב שהוא זכה להיות תלמידו, זה אחידו. וכשהוא מובא בשם הגדולים, בקיצר, אני אכנס למדי פרטים, הוא אומר ועוד כזה, בילום אומר, תום מויס נפשי מויס ישורים, ותהי אחריתי כמוהו. אומר האור החיים, שמעתי מרשעים רבים, אני לא יודע איפה הוא פגש אותם, אבל כך אומר, איפה?
באיטליה,
באיטליה. שמעתי מרשעים רבים, שאמרו שהם מוכנים לשוב בתשובה, אבל אחרי התשובה הם רוצים למות. לחיות עם התשובה זה מדי קשה להם. הם רוצים לשוב בתשובה שלמו, ולאחר מכן למות. אמר האור החיים, הוא זה שאמר בילום. לחיות, הוא רצה לחיות כמו בילום הרושה. אבל תום מויס, אמר תום מויס נפשי מויס ישורים, לא סתם כמו יהודי. אלא כמו ישורים, כמו אובויז. הוא רצה לחיות כבילום ולשוב בתשובה ומיד למות. זה פירוש מאוד מעניין. מה זה אומר? זה אומר, וזה צועק. ממש זה לא אומר, זה צועק. היודבי זדגים אותם, אז אומר לנו שהפריד יקרה בלימד אותנו מה זה נקרא לעמוד בניסיינס. מה זה נקרא לעמוד בניסיינס? לא למות על קידוש השם. למות על קידוש השם זה מדרגה גדולה, אבל יש מדרגה יותר גדולה. לחיות עם מסירת נפש. לא לשוב בתשובה ואחרי זה למות. לעשות מה שצריך, ולשוב בתשובה, ולחיות עם זה. זה המסר שקשור פרידיק רבה עם אוהב החיים. אספר לכם דבר מעניין. בעולם מקובל שאוהב החיים לא היו לו לא זכה לבנים. לא לבנים, לא לבנות. היה כאן יהודי בירושלים, שאני עוד הכרתי אותו בילדותי, אני הייתי ילד, והוא כבר היה בן 80 וכמה, קראו לו רב חיים הירשמן. מי שמכיר בירושלים משפחת הירשמן, הוא הסבא והסבא רבא של כל ההירשמנים. אז רב חיים, ההורים שלו 17 שנה לא היו להם ילדים. אז הם נכנסו לרב חיים צנזר, לדברי חיים, ורב חיים צנזר הבטיח להם שבשנה הבאה אתם חובקים בן זוכר, ותקראו לו חיים. אבן דוימית נפה ברינן. אוקיי. אשתו עוד לא בהיריון, 17 שנה שלא היה לה ילדים, ולא הריונות ולא ילדים. הוא כבר מדבר על שנה, והוא מדבר על בן זוכר, וכבר נותן לו שם. ואף אחד לא הבין, הוא נולד בשלושים של רב חיים צנזר, ונקרא חיים על שמו. ואני הכרתי אותו. הייתי ילד, והוא כבר היה בן... בתוך השמונים השנים הגבוהות כמה. אז הוא שמע שהפרידיק רבה הרייץ, אדמו"ר הרייץ, כותב שהפירוש של אור החיים זה הפירוש שקבע בלימוד עם בנותיו, והם היו ראשים מאוד עילויים, והלימוד שהוא למד איתם, את זה הוא כתב על הפירוש של אור החיים. הוא היה כזה חריף, אוף, חריף, ויטמין הירשמן, מי שיודע מי זה הירשמן. חריף. הוא מיד כתב לפרידיק רבה, כתב לככה: יסלח לי כבוד מר, הדרג, אולי כשגוגו היועצס מלפני השליט, שהרי כל ברבריו יודע שהרחיים לא היו לו לא בנים ולא בנות. כך הוא כתב. וכנראה שזה כשגוגו היועצת מלפני השליט. שגגה, שהוא לא הובא לידיעתו. כעבור שבועיים שלוש, הוא מקבל מכתב, וכותב לו כך, הפרידיק רבה: יודעתי גם יודעתי ממסר הזו. אבל מה אעשה שכך שמעתי מאובי מוירי, ואובי מוירי מסכנו, וסכנו עד האדמו"ר הזקן בעל התניא. אני יודע, אבל מה אני אעשה? יש לי מסורת אחרת. רב חיים אמר, זה משהו אחר. אני חשבתי שהוא פשוט טועה. הוא לא הובא לידיעתו. אם ככה זה משהו אחר. כשאני שמעתי את הסיפור הזה, התחבר לי דברים נפלאים. מקובל בעולם שלא היה לו ילדים. עד כדי כך שאחד האדמו"רים אפילו, כך אומרים, לא ראיתי בכתב, אמר מלבית רוז'ין, אחד מהאדמו"רים, אמר שאת הכוח המוליד שלו הוא הכניס בפירוש שלו, בחידושים שלו. אבל כולם יודעים שאין לו, שלא היו לילדים. דבר שני, מי שהיה על הציון שלו, אז רואים שהיו לו אישה אחת עם שם כזה, איך? פרקצוניה, משהו כזה. ועוד אחת, אסתר, משהו כזה. אז בעולם אומרים שאחת הייתה אשתו, והשנית הייתה יבמה, כי לא היו לו לאחיו לא היו ילדים, והוא מת, אז הוא ייבם אותה. ככה מדורייתא, במצב כזה, האח צריך לייבם. אבל מה שכתוב בגמרא ובפוסקים, שזה צריך להיות לשם שמיים. ומי יכול להגיד את זה? אבל אור החיים היה ידע לשער בנפשו שהוא יכול לקחת את היבמה מצד לשם שמיים. כל פעם היה לי קשה על, על, על הדבר הזה. ראשית כל, כל אחד יודע שבהיסטוריה המסמכים הכי נאמנים בהיסטוריה זה הפנקס של חברי קדישה או המצבה. לומדים, מדייקים בכל מילה בדברים האלה. לא בפנקס של חברי קדישה זה כתוב, ועל המצבה לא כתוב אשתו, אשתו פצוניה, ואשתו השנייה אסתר. לא כתוב רמז אפילו. נגיד שלא כתוב מפורש. חוץ מזה, מה זה היה מגיפה? הוא לא היה לילדים, גם לאחר שלו לא היה לילדים. יש משהו כאן לא מובן. לאחר המכתב הזה אמרתי, עכשיו אני מבין. אור החיים היה ספרדי, והספרדים לא קיבלו את החרם של רבינו גרשון בפעם השנייה, והוא היה לו עם האישה הראשונה פצוניה, לא היו לו ילדים, אז הוא הלך והתחתן עם אישה שנייה, לא יבמה, לא בו במייסס, הוא התחתן עם אישה שנייה, היה ספרדי, ועם האישה השנייה הוא כן נולד לו. ממילא שתי המסורות הם נכונים. המסורת הראשונה שאין ילדים זה מצד האישה הראשונה, והמסורת השנייה זה מצד האישה השנייה, והכל הכל הכל הולך יפה. בקיצר, אספר לכם עוד דבר מעניין. אריאל, כדאי לך לשמוע את הסיום הזה. ההסבר הזה הוא הסבר מאוד נכון, היגיון. אני הייתי מאוד מקורב עם הרב גץ. הרב גץ, רבה של הרב הכותל. אני פוגש אותו פעם כאן, הייתי בכל יום, וזה היה סמוך לתזבוב תמוז. דיברנו על אור החיים. אז דיברנו על הגדולה של אור החיים. אז הוא אומר לי, לי יש קשר יותר חזק מאשר כל מישהו אחר. אמרתי, מה הקשר? הוא אומר, כי אנחנו נכדים של... אמרתי, מה? הרב גץ, כבודו יודע איזה מתנה הוא נותן לי? ממי? מבן? לא, מבת. ואמר לי שיש לו בבית את השושלת בדיוק, איך הם נכדים מהבת. כשאני סיפרתי את הסיפור הזה לפני שנתיים, לבן שלו, שנודע לי שהוא, אמרתי לו, אני שמעתי מאבא שלך שבבית יש לו. אני רוצה את המסמך הזה. הפרידיקר כותב שיש לו מסורת מאבא, ואבא מסבא וסבא מאדמו"ר זקן. של אור החיים כן היו בנות. והרב גץ אומר שהוא נכד של אור החיים מהבת, עם מסמך. אז הוא אמר שהוא יחפש את זה, בינתיים הוא לא יתקשר אליי. טוב, זה סיפור אחד. דבר שני, כן? חבר שלא שמעת, תשמע אחרי זה את החלק שהחסרת. הדבר השני, אני נמצא בוועדה של ארבע ראש שיבס לתת פרסים, פרס ירושלים על חידושי תורה. פעם האחרונה היה 200 מחברים ומקבלים סך הכל 10 אנשים. אז לפני כמה שנים אני רואה ספר שאני צריך לעבור על כל ה-200 וכל אחד מהארבע צריך לעבור הרבה והשאול ועוד מארבע רשבת. אז אני רואה ספר שכתוב חיים בן עטר. אני חשבתי שהדפיסו ספר חדש. אני פותח את ההקדמה, לא, הוא אומר, אנחנו נכדים של הבת של האור החיים, והסבא שלנו לקח את השם בן עטר מחמיב. זה דבר שני. עכשיו דבר שלישי, בחסידות בלז יש מסורת של האור החיים כן היו בנות. אז יש לכם כבר שלושה. אבל המכתב של העברית יקרה וזה משהו, משהו נפלא, ואז הכל מוסבר. טוב, לחיים, לחיים. לחיים, לחיים. ספרים שפרידיקי רבי מתאר שם איך שהוא היה במשיבו מדורי גהנים, יש יומן שלו. וישנו דבר שהוא עצמו אחרי זה סיפר. הוא יושב שם בתאים, היום אפשר לראות את זה. זה נורא ביום. אתה רואה כמה קומות בתוך הקרקע. אז מהקירות הוא שומע ויכוח של החוקר עם האסיר. וצועק וזה. אחרי זה שומע יריה ושקט. אחרי זה בתא השני מצד שמאל. הוא שומע שוב קולות. קולות וויכוחים. אחרי זה הוא שומע יריה ושקט. יש לו כבר מימין ומשמאל. כעבור דקה אחת או שניים, נפתח את הדלת והחוקר נכנס. נו, אחרי מלאכה של שניים. והתחיל לדבר איתו ולוחץ עליו מי האנשים שעמדו תחת פיקודו. והוא הרי החליט שהוא לא מחשיב אותם בכלל. אויו כלוי הויו. הוא רק אומר, אתה צריך לדבר אליי יותר בכבוד, כי אני נכד של בעל התניא, שהוא קיבל את התואר נסיך לדורותיו, כמו באנגליה סר. אז הוא התחיל להתחצף כנגדו, שניאורסון, כאן זה לא זה, כאן זה לא זה, אתה צריך לדבר, והתחיל להתווכח איתו. והוא מוציא את האקדח ולוקח מול הפנים שלו כדור, מכניס לתוך האקדח ואומר לו, שניאורסון, הצעצוע הזה כבר פתח הרבה אנשים את הפה. אז הפרידיקי רבי עם המבט שלו, מי שרק ראה את התמונה הידועה עם הספודיק ועם המבט הזה. אגב, התמונה הזאת הייתה שמישהו פתח את הדלת ואחד מאחריו, כשהפרידיקי רבי רצה לראות מי פותח את הדלת, אז הוא תפס את התמונה. שהוא כותב שם, רואים איך שהוא כותב, עם הספודיק, מביט ככה. אז הוא הביט ככה על החוקר, ואמר לו, הצעצוע הזה יכול להפחיד לאנשים שיש להם עולם אחד ואלילים הרבה. אבל אדם שיש לו שתי עולמות ואלוקים אחד, לא מפחד גם מהצעצוע הזה. תנסו לשוות את כל הסיפור הזה מול העיניים. ההתרגשות שלו משתי התאים, והנה מופיע אותו מלאך המוות עם האקדח, והוא אומר, התוקף הזאת. הפרידיקי רבי לימד את החסידים, וכך היה כשלקחו חבר'ה ועשו אותם בסיביר, ואפילו יותר גרוע מזה, הוא אמר על כל מלמד שהם ישלחו למסר, הוא יביא מלמד חדש. וכשאפילו כשהוא יצא מרוסיה, וזה סיפור שאתם כולכם יודעים, הצורה איך שקיבל את זה ולא רצה לצאת, כיוון שזה שבת, זה אתם כבר לבד יודעים. הוא השביע 10 חסידים שהוא מוכרח לצאת מכאן, אבל הם צריכים למלא את מקומו. מה זה אומר מבחינה מעשית בשבילנו? בדיוק מה שאור החיים אומר. העניין של מסירות נפש זה חינוך. זה לא החלטה סתם. צריך להתחנך לזה. ככה ולא אחרת. ולחיות עם מסירות נפש. לא רק למות עם מסירות נפש. לחיות עם מסירות נפש. הרי רק עכשיו למדנו בחיטס את שער הייחוד ואמונה, שההקדמה של השער הייחוד זה היה צריך להיות ההקדמה של תניה, והחינוך קוטן ההקדמה להקדמה. והפסוק אומר ככה, חנוך לנער על פי דרכוי, גם כי יסקין לא יוסר ממנו. אז כל פעם התפלאתי, טוב, אדמו"ר הזקן שואל ומשיב, מה זה דרכו? כי זה לא דרך אמיתית. אז הוא מסביר שיש נושא יקרא אבא, זה אבא טיבי, זה אבא מסותרס ואבא של אבוידה. אבל ראיתי דבר מאוד מעניין, שמתי לב, מה שיותר נכון, שבכל החצרות, כל החצרות, חסידים, ליטווישה, אשכנזים, ספרדים, תימנים, בכל החצרות, בעלי המדרגה, אם בעלי המדרגה בא וויד, בעלי המדרגה בא למוסר, אבל בעלי מדרגה, אנשים שעבדו עם עצמם, עם עצמם, בתוך עצמם, על עצמם. מיד זיך, אין זיך ואוף זיך. אתה רואה לפניכם אפילו אנשים בני 80 ו-90, והם טריים כמו אברכים בן 30. אני ראיתי אנשים בני 30, והם זקנים כמו בני 80. אבל שמתי לב כאלה שהם בן 80 ו-90, היית ברב של מחיים, היית כמו רב מנדל, פוטפס, זה בשנים שלכם. אבל אני עוד זכיתי להכיר בערך 60 תלמידים מלובביץ' אל לובביץ'. הסבא שלך, רבי ינקב לנדל, התוקף כזה שכמו של אברך. שנה אחרי שנה ביתוס קיסלב הייתי שומע את ההתוועדות שלו. או, הרב זיסלין, שהגיע לשם פעם שהרב לנדו לא יכול להגיע. זה פשוט הבהיל אותי. סתם, היה לי בעלה אישית, כי ברגע שהוא נכנס, אני כל כך נבהלתי, היה נראה בדיוק כמו אבא שלי. ואבא שלי כבר היה בגן עדן שעד. אני ואחי כל כך החברנו, מה, מגן עדן? ממש, תראו את התמונות, ממש... מאוד דומים. הטרספונים מיוחד, מה שנקרא. בקיצר, איזה טריות, איזה טריות. וראיתי גם יהודים, ליטווישים, הספקתי להכיר, אפילו את הבבא סאלי. עם כל שנתם היה לו כזה טריות. וראיתי תימנים כאלה, ראיתי ליטוויש, חסידיש, אנשים שקיינים בני מסביב ל-80-90. וטריים, מה זה, מאיפה זה בא? סוף כל סוף, האפיקוימון עושה משהו. כל שנה עם האפיקוימון חדש. כן? כל שנה אוכלים עוד פעם אפיקוימון. כנראה שהאפיקוימונים הרבה מבגרים את האדם. ווסידוס, איך זה יכול להיות? הגעתי למסקנה ככה, כתוצאה מאמרה מאוד חריפה של רב מנדל מקוצק. רב מנדל מקוצק הרי היה מאוד חריף. הוא אמר, חנוך לנער על פי דרכוי. הוא אמר, גם כי יסקין לא יוסר ממנו. איך מפרשים לו יוסר ממנו? מהחינוך שהוא התחנך בנעוריו. אבל הקוצקר כדרכוי אומר גם כי יסקין לא יוסר ממנו מן החינוך שגם כשאתה זקן, אתה עדיין צריך לחנך את עצמך. לא ליוסור ממנה של החינוך של ימי הנאורים, שממנה התשתית וממנה היסוד לימי הזקנה. לא. גם כי יזקין לא יוסור ממנו, המזהל תריד, אבל נלך מחוויתר מחנך זן. אבות הזה, למה זה נתן לי מבט אחר לגמרי, לראות אנשים, אני אומר לכם שוב, ליטוויש, אכסידיש, טיימנר, ספרדים, אבל כל אחד, או שהיה גדול בתורה, או שהיה גדול באבוידה, אכסידיס. אני ראיתי לפניי את אדמו"ר מבלז, ששקל 35 קילו, כמו ילד. והייתי הרבה הרבה והטישן אצלו. איך שהוא חי אני לא יודע. הם סחבו אותו עם כיסא. ואתה ראית איזה טריות. ראיתי את הבייס ישראל שהייתי מאוד מקורב אליו. ראיתי ליטווישך, סידישי, ראש השיבס, גדוילים, פוסקים. כולם עם טריות כזאת. מפני שכל הזמן הם חינכו את עצמם. כל אחד בחצר שהוא היה, זה בדרך המחסידת, זה בדרך המוסר, טבע מעצמו. טבע מעצמו. מי שרק הכיר, בא למדרגה, יודע שזה לא משנה 90 שנים. אם זה לקום מהמיטה, אם זה להיכנס ולטבול בקרח, זה חינוך. לא של ימי נאורים. זה חינוך שביותו 80 ו-90 הוא שוב מחנך את עצמו. החינוך זה מעמיד את האדם בנאוריו. אין לזה הסבר אחר. זו הנקודה. בראש וראשונה זה להבריח את השונא הכי גדול של האדם. מי הוא השונא הכי גדול? נפש הבאמיס. אבל איזה חפצה, איזה כוח, איזה דבר זה השונא הכי גדול של האדם? עצלות. איך אומר שלמה המלך? עוצלו טפיל תרדמו. העצלות מביאה את האדם שהוא רדום. אז יכול להיות אדם שיהיה לו כישרונות עילויים, שיהיה לו חושים פתוחים. העצלות מרדימה אותו, מיישנת אותו. שוב, יחמר שלמה המלך, הדלס טיסוי ועל צירו, ועוצל על מיטוסוי. גם הדלת שהבחין אז דוימם, בבוקר כבר מזיזים אותה. היא סובבת על צירה. אבל עוצל על מיטוסוי, הראש והרגליים באותו מדרגה. אני פעם חשבתי, אומרים על העצלות, על העצלן שאוהב לישון. אם הוא אוהב לישון, הרי העצלן היה צריך ללכת לישון מוקדם ולקום מאוחר. וכל העצלנים הולכים לישון מאוחר וקמים מאוחר. מאילכס אצלוס, אם האצלן אוהב לישון, היה צריך להליך לישון מוקדם. חשבתי וחשבתי והגעתי למסקנה, לא, זה לא הגדרה נכונה. שכל, כל פעם צריך, מה שנקרא בדרך הלימוד האמיתי, כמו בסוגיה, גם בניגלי, גם בחסידות, אתה כל פעם צריך לחתור, להתעמק, למצוא את הפוינט, את הנקודה היסודית, את הנשומה של הדבר. זו ההגדרה. כנראה שההגדרה לא נכונה. אז מה יכול להיות אחרת? אמרתי ככה. לא, לא מפני שהעצלן רוצה לישון. העצלן הוא מתעצל להחליף מצבים. אם הוא ער, הוא מתעצל להחליף מצב של שינה. ואם הוא יושן, הוא מתעצל להחליף מצב של עירות. זו ההגדרה. שמה? אין לו כוח, זה משהו אחר. כאן מדברים שיש לו כוח, רק הוא עצמו מרדים את החושים שלו. אז אחד מהדברים, זה השונא הכי גדול של האדם. זה העצלות. השונא הכי גדול. וכל מי שרק טעם באבוידה, אז הדבר הראשון היה, תתחיל להילחם עם בדברים קטנים, אבל עם העצלות. אתה קם בבוקר, אל תאמר, כן, כן, אני צד ימין, צד שמאל, ראשית כל, תגיד מוניאני, תרחוץ ידיים, תעמוד על הרגליים. כך חינכו בכל המקומות. בלובביץ' ובלובביץ' זה היה מאוד, אתם יודעים שפרידיק הרבי, שהיום זה חג הגאולה שלו, היה מאוד מאוד חריף. אני דיברתי עם חסידים שלמדו בלובביץ', אמרתי לכם, הכרתי לפחות בין 60 ל-70 שלמדו בלובביץ' ובלובביץ'. הם פחדו ברגע שטוף ריש פי, בייזניסן טוף ריש פי, ידעו שזה בן יוחית, והוא ימלא את מקומו, פשוט פחדו ממנו. כי בתור מנהל תאים חתמימים, הוא היה מאוד מאוד חזק ומאוד מאוד חריף. רשת כל מי שבא לשם, זה היה כמו בלובלין. לא כל אחד היה יכול להיכנס שם. היה צריך להיבחן, והיה צריך את ההסכמה, והגיעו מכל המקומות, הקדוש ברוך הוא שלח איזה רעב בעולם הליטאי, ומישיבת מיר הגיע שמריו ססונקין, מפני שלא היה מה לאכול, היה רעב, ושמעו שבלובביץ' יש מה לאכול. אז הוא הגיע, אני הכרתי אותו טוב מאוד, שמרל בתומר, ויש ספר שלם שהוא כותב את זה, מפרוטי פרוטיוס, אבל כל התלמידים של לובביץ', כמו שלובלין הוציאה אחד-אחד, מפני שרמי השפירה, אפילו אחד שלא היה בעל כישרונות כל כך גדול, היה מפריסקי הדור, הרב אוזנר, שהיה בעל כישרון רגיל, ועבר את הבחינה ונכשל, ונשאר בביס המדרש ללמוד, ורמי השפירה ככה, הסלובב בביס המדרש, הוא רואה אותו, אומר, מה אתה... אז הוא מספר, אני רוצה ללמוד בלבלין, אבל לא הצלחתי ללמוד בבחינה, נכשלתי. אז הוא אומר, תבוא איתי. הוא היה כזה מייב מרמר שפירה. הוא מיד ראה, הבחור הזה נכשל ויושב ולומד. אחת כזה אני צריך. הוא היה מפויסקי הדור. וכל התלמידים, של, גם מלובלין, הכרתי לפחות 20 תלמידים מלובלין. אחד כולם. אז פחדו, פרידיק הרבי, היה מדי חריף. אתם רוצים לדעת מה זה חריף? אתן לכם דוגמה. הרב רש"ב טבע מחסידים שחוסיד, אפילו כשהוא יושן, הוא צריך להיות, להשתדל להיות בעל הבית על עצמו עד כמה שאפשר. והרב רש"ב אמר מילה מאוד חריפה, שבהימה עוד אף פעם לא נפלה בתוך שינתה באש. אם באמצע חלום אדם עומד לפני ניסיון של חטא, הוא צריך להתעורר כמו שהבהמה, אם אצלו זה אש, אז כמו בהמה. זה מילים שקשה לעמוד בזה. עד כדי כך שהרב רש"ב אמר לבנו, שלח אותו לראות איך בחורים ישנים. לא שהם אוכלים, לא שלומדים, שילך לראות איך הם ישנים. הוא הולך שם בשמורת הבוקר, ורואה חסיד אחד, אני לא יודע את השם שלו, ולא מעניין אותי מזה, והוא שוכב פרקדן על גבו, ככה יושן טוב ונוחר, הפרידיק הרבי לוקח כוס מלא מים ושופך את הוא התעורר אז הוא רואה מיד דמרמזון הבן של הרבי ממול הוא שואל אותו מה הוא אמר נשקו שמתון האחס כנגד היסוד נו אחד כזה פחדו שיהיה רבי וראו לאחר מכן מיד אחרי שנהיה רבי היה לו את כל התוקף הולכים במכתבים אבל מיתן את עצמו אבל זה היה בקיצר היסוד שחינכו וזה חינכו בו אילמה מוסר גם כן האויב הכי גדול של האדם זה עצלות ואדם צריך לטבוע מעצמו זהו זה וזה קשה זה מאוד קשה ובלי זה לא מתחיל שום מדרגה זה נוגע לשמירת זמנים זה נוגע לתפילה בציבור זה נוגע ללימודים, זה נוגע לעבודה, זה נוגע לכל מיני דברים. הרבה אנשים יודעים שאם אני צריך להיות במקום בשעה 3, זאת אומרת שב3 אני צריך להתעורר ללכת. אבל האדם שהוא שליט על עצמו, אם אני צריך להיות ב3, אני צריך לצאת 2:30. הנקודה היא שליטה עצמית. ושליטה עצמית לא יכולה להיות בלי מלחמה עם עצלות. זה היה היסוד. וכך היה ברוסיה, זה הסוד של חב"ד ברוסיה, לעמוד, לחיות עם מסירות נפש, ולא רק לחיות בלי עצלות, עם כל התוקף. זה מה שמלמד אותנו במילים פשוטות, התבייזת ג' תמוז. לחיות המסירות נפש, לא רק למות המסירות, לחיות המסירות נפש. אבל בראש ובראשונה להשתדל שאדם יהיה שליט על עצמו עד כמה שאפשר. עד כמה שאפשר. לא מתחיל להיות למדן בלי זה, לא מתחיל להיות אויבת בלי זה, לא מתחיל להיות שוימר מצווה בלי זה, לא מתחיל להיות לעמוד בניסיון בלי זה. זו ההתחלה. ולכן, בכל המקומות, אם זה בנוורדיק, אם זה במוסר, בואי למה מוסר, אם זה אצל ספרדים, אם זה אמצע, כל מקום דיברו על זה. דיברו ראשית על העניין הזה לעמוד נגד העצלות. כשאדם עומד נגד העצלות, הוא מקבל אחריות על מעשיו. אחרי זה יכול להיות אחריות על הדיבור שלו, אחרי זה יכול להיות אחריות על המעשה שלו, ואחרי זה יכול יותר מזה, הוא יכול להיות אחראי גם על המחשבה שלו. מי שלא לומד חסידס, לא מבין בשום אופן, מה זאת אומרת אחריות על המחשבה שלו? המחשבה שלו, אם אתה עייף, אתה יכול ללכת לישון, אז אתה לא עובד. אם אתה עייף, אתה לא מדבר. איסל דבר, איסל אחשויס. אבל אתה יכול לנוח ממחשבה? אתה לא יכול לנוח ממחשבה. היום יודעים בעולם המדעי שאפילו אדם שנמצא בקומה, כן? במצב של... שהוא לא ידע מה שנעשה איתו בכלל. אז המחשבה עובדת. גלי המוח רואים את זה בדיוק. היה יהודי שאני הכרתי אותו, בן פקשר, העדים שלו, היה לזה תאונה, והוא היה בקומה שנה וחצי, משהו כזה. אשתו הייתה באה כל יום ומדברת איתו, מדברת אליו. יום אחד הוא קם, והוא סיפר לה דברים מה שהוא שמע, מה שהיא אמרה לה. זה ידוע, זה לא חידוש, זה ידוע. אז אדם כל הזמן חושב. גם שהוא יושן, או שהוא מרגיש מה שהוא חושב, או שהוא לא מרגיש, אבל הוא חושב. מה זאת אומרת אחריות המחשבה? היה יהודי שאמר שיכול להיות רשב"ת כמדומה. 30 שנה, איך יכול להיות דבר כזה? איך הוא יכול להיות כמו שהיה שלשום? הוא יכול להיות הדין וחשב 30 שנה גם על מחשבה. זה מילים כאלה שאתה יכול להגיד ואתה יודע לבד שזה זה לא ניתן להבין דבר כזה. כשלומדים את פרק חופכס בטניה, מקבלים מעמד אחר לגמרי. יש אנשים שרוצים להבריח את המחשבה הזרה, בפרט בעולם ככה, הפועל שהחסידי, שאתה רואה אנשים בתפילה, דופקים עם הרגליים, הידיים, והם מייבשים את המצח, או מזיזים את הראש, ככה להבריח את המחשבות הזרות. וחב"ד לא ידעו מדברים כאלה. לא מדפיקה על הזה, ולא מוישנדמשטרן, נשקלאפ מדיינט, ונשמח עם הזה. מה? זה אנשים אחרים? מה זה? קורצו מאותו חומר. אומר אל תראה ב... ואני אומר לזה בשפה שלי, אבל זה כתוב שם שם. שיש שתי סוגי מחשבות. יש מחשבה ראשונה, ויש מחשבה שנייה. זה בשפה שלי. במחשבה הראשונה אתה לא בעל הבית. אם אתה מקבל את המחשבה הראשונה, כאן אתה בעל בחירה. כי במחשבה הראשונה אומר אל תרבי, ויש כאלה שהם טועים, שאם באמצע התפילה נכנס למחשב הזורם, מכלל שאין תפילה שם כלום. כי אם זוקטר אילו איסו נפש אחס, אי המחשבת, אי המררס, לא יכול להיות התוג המלך ומתוג הגלך. לא יכול להיות ככה. רגע מלך ורגע כומר. לא יכול להיות. אבל אם זה שתי נפשות, והן נלחמות, אז ממילא מחשבה ראשונה, מגיע מהנפש המאמיס, מה אתה מתפעל? אומר, אם יעמוד גוי אחד ליד הדלת, ויבלבל אותך בתפילה, אתה השם? אתה השם שהוא מבלבל אותך? אתה רוצה לשמוע מה שהוא אומר? כאן אתה בעל בחירה. אז אלתר רבי מחדש כאן יסוד, הגדרה עצמה. ערעור ראשון, אתה לא בעל הבית. אל תנגב את המצח, אל תדפוק עם הרגליים ועם הידיים. אותו מנובל ירדוף אחריך מתחת למצח. תעזוב את זה. המחשבה הראשונה הוא עושה מה שהוא צריך. הפקידו אותו ככה. לקבל, אל תקבל. ומילא, זה נקרא אחריות של מחשבה. אבל אם כל מחשבה, אתה לא בעל הבית. זה מבט אחר לגמרי. הפרק חופכס עושה מהפכה שלמה בעולם המחשבות. מהפכה שלמה. אבל הכל מתחיל מדברים קטנים. מי אבויד על עצלות. וראו את זה. מיד. אתה היית, פרט אלה שזכו לראות, אלה שהתחנכו בלובביץ' ולובביץ'. כמה סכינים שהיו. ויד קם על המקום, ויד הולך, ויד... אתה יודע, פרישקייט כזה. כי הרגילו את עצמם ככה, ולא אחרת. ואז יכולים להיות בעל הבית ראשית כל על מייסה, אחרי זה על דיבור, אחרי זה אפילו על מחשבה. אבל השונא הגדול ביותר זה העצלות, ועל זה אדם צריך להתחנך בכל גיל של הוא. זה לא משנה אם הוא אכל 90 אפיקומן. עכשיו, באותו רגע, יש לו זה, וראיתי את זה, אני זוכר את זה, הברסלב הרחוסית, רבי יוני לבל, היה יהודי, יהודי עובד השם, באמת עובד השם, זה היה במקווה בזופניק, הוא עמד ככה מה, בתוך המים של המקווה, אומרים את הראש שלו, אומר, אוי, בואי שלו, זור שנזיין פון יצט, שיהיה כבר מעכשיו, וטבל. איזה פרישקייט, איזה פרישקת היה לו. אני אומר לכם שוב, זה לא סיפורים. הכרתי המון אנשים, מכל החוגים ומכל החצבות. ובכולם היה להם את הטריות הזאת, הפרישקת. אתה רואה, תביא לו את התמונה של חפץ חיים עם הקסקט. יהודי נמוך, שכל העולם הזדעזע ממנו. ואתה רואה את העיניים שלו עם כזה פרישקת. תראה את האנשים מסביבו, תראה אותו. בעיקר תראו שימס כאלה גדולים, גדולי הדור, פויסקי הדור. עם כזה פרישקת. כי הם עבדו ראשית כל על הנקודה הזאת. אי אפשר להגיע לשום הישגים, לא בתורה ולא בעירת שמיים, ואפילו גם לא בעבודה. בלי הנקודה הזאת, להתגבר על אוצלו טפיל תרדמו. ואתה רואה הרבה אנשים שנולדו עם כישרונות עילויים, כישרונות מצוינים, חושים, והם פשלופני נפושס. פשוט אנשים רדומים. החושים לא עובדים, הכישרונות לא מתפקדים, כי הוא רדום. הוא לא ישמייסה. ישמייסה זה להתגבר ראשית כל הדבר הזה. וזה אומר לנו י"ג תמוז. תוקף ולחיות מסירות נפש. ובפרט שזכינו ואנחנו מקושרים לאדמו"ר נשיא דורנו, זה נותן לנו כוח, זה נותן לנו סייעתא דשמיא. אז זה באמת, שזה יהיה באמת לא רק חג הגאולה של עבר, אלא שזה יהיה חג הגאולה בהווה, שלא נצטרך לדבר על מה שפעם איזשהו תאריך משיח יבוא, אלא שנדבר כבר על תאריך שהיה. הנה משיח בו, בהווה, ולאחר מכן כבר נוכל להגיד על בעבר, שזכינו להיות בין אלה שמקבלים את משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן. לחיים, לחיים. צומו לחומה, קומה לחוב סוף, בילת ציון והיהוי בלי הוי כן בקודש שיחה לילוס חו כבוידך כן בקודש כבוידך כן בקודש איך לראות אותך כבודך חיים לחיים. Wann bist du gekommen?
Vorige Woche.
Ah. Ich bin nur 17. Ich bin nur 17. Ja. Ich bin gefunden zusammen mit Rav Peret, mit dem Rosh Yeshiva. Ich fahre doch alle Tung mit dem.
Ich
Gut. Schon, lichiot im Messias Nefesh. בכל אופן, טוב, הפרידיקי רבי, הרי ככה, כשהוא היה בוורשה, אמן, כשהוא היה בוורשה, הוא יצא במטוס האחרון, או באונייה האחרונה, בימי, בזמן השואה, תופשין. לא. תופשין הוא הגיע, הגיע לארצות הברית. אבל בשעה שהוא יצא משם, אז הוא עוד חווה את החוויה של פצצה שהתפוצצה לידו. אפרידי קרבן. וזה כנראה פגע, לא יודע באיזה חלק, אבל זה גרם כנראה לשיתוק שהיה בשנים אחרי זה, כי רואים בווידאו הידוע, רואים איך שהוא יורד באמריקה, מורידים אותו עם כיסא גלגלים. ושם הוא אומר שהוא בא לארצות הברית, איברקר אמריקה, להפוך את אמריקה ולהפשיר את הכפור, לפפרורני אמריקה. נכנסו אליו משלחת רבנים. משלחת רבנים אז באמריקה, כולם היו גלוחים כמובן. כן. וכולם. ואמרו לו שם רחמים על החיים שלו. שבאמריקה זה לא מה שהוא חושב, זה לא רוסיה, זה לא ליטה, זה לא זה. אז הוא כותב ביומן שלו. שאמרו לו את זה, הוא פרץ בבכי, ואמר, זכו סבוי סי הקדושים, קיצר, כותב נקודות נקודות, עד כאן ניתן להעתיק. לא, יותר לא יודעים מה שהוא כתב שם. הם אמרו לו, כשכאן יצמח סירות, אתם תצליחו לעשות משהו באמריקה. על זה, זה כל כך פרץ בבכי על זה. אמר, בזכו סבוי סי הקדושים, אני אוכל... כשאתה רוצה לבחון את העניין הזה, מה שנקרא במחשבה של לוגיקה, שכל. בא יהודי זקן, סוחבים אותו על גלגלים, האלטר צו ברוכנר איד, הרבי אמר, האלטר צו ברוכנר איד, הוא רוצה להפוך את אמריקה. זה לא, זה לא נדבק. וזה היה אחד מהדברים הראשונים שאמר לה, כשהוא יסד אתם חתמים באמריקה, הוא אמר שהם גדלו זקן, חוץ מעצם הדבר של זקן, אז כשאישה מקומה שנייה תראה שצועד כאן יהודי עם זקן, היא תיזכר באבא שלה ובסבא שלה. החופץ חיים עצמו, שברדין אף אחד לא היה עם זקן, כל אותם ראשים שאתם רואים, בתור בחורים אף אחד לא היה עם זקן. אולי אחד בעיר שתיים במשפחו, אולי, אבל כך זה היה סגנון. הוא נפגש עם קבוצה שלמה של תמחתמים, קבוצה למדונים, והחופץ חיים היה לו חושים בריאים. הוא מאוד התפעל שהם גם בירושלים וגם למדונים. הוא אמר את המילים האלה, אני מתחרט מעומק נפשי, למה שלא עמדתי על זה ברדין שיגדלו זקנים. והפרידיק הרבה עמד על זה באמריקה שריש כל יגדלו זקן. אני שמעתי מאדם, ביברל בוימגרדן, שהוא היה אחרי זה ראש השיבה של חופץ חיים בארגנטינה. וישנו הסיפור הידוע עליו, שהוא טבע בנהר עם המונית שלו, גם ידביס תמוס באמת. סיפור ידוע, סיפור ידוע. זה שמעתי ממנו עצמו. אבל מה שאני מספר לכם זה דבר אחר. הוא היה בין התלמידים הראשונים, הוא ויצחק גרונר. אני התחסנתי אז, בטוב שרוב א', אצל האבא של רב ליבל גרונר, רב מורדכי גרונר, ושם התחסן גם רב יצחק גרונר מאוסטרליה. הם היו חברים מאוד טובים. בקיצר, כמה היה התלמידים מתמרתמים ממאז? היית יכול לספור על האצבעות. אז הם קרבו אחד, ושנייה תומרים, ממש בשנים הראשונות מתופשין. בשנים הראשונות. והוא גידל זקן. פעם ברל מספר לי שהוא הלך לבקר את החבר שלו, אבא שלו היה לו נגריה, אסטולה. הוא בא, אבא זיהה אותו. אתה הברל, אתה הברל הזה. אתה לקחת ואתה עשית מהבן שלי אבוק, טייש. תאיש עם זקן. דוס גמח דם זון מטה בוק, שתגמח. בוק זה נקרא תאיש עם זקן. הוא תפס גרזן ורדף אחריו ורצה להרוג אותו. אתה פשוט הרגת אותו. ברל אמר שאם הוא לא, הוא היה כזה כנראה אתלטיקה, מאוד מאוד הוא ברח והציל את נפשו. שמעת את זה ממנו עצמו. אז זה לא פשוט סתם לגדל זקנים. זה היה מסירות נפש. ההורים חשבו שהרגו אותם, הרגו את הבן שלו. זה היה הדבר הראשון. וכך לאט לאט זה חדר. אבל לאחר מכן, היות שהפרידיק הרבה הגיע כבר אז עם בעיות, והתפתח אצלו שיתוק, לא יולנו, ובשנים הראשונות עוד יכול לדבר, אבל שנים יותר מאוחרות, מתופשין, התופשין יוד, אז 10 שנים האלו, בשנים היותר האחרונות, הוא רק הוציא קונטרסים. אפילו הקונטרס הידוע שלפני יוד שבט, לפני הסתלקות שלו, ששם הוא כותב, בוס אלגני אחוי זיקלו, וכותב, כדאיסב במדרש רב במקוימוי. מה זה במקוימוי? אז כשבודקים רואים שהמדרש הזה נמצא בעוד 3 מקומות. אבל יש בשיר השירים, במקוימוי, דבר שלא נמצא בשום מקום. על הפסוק בוסי ליגני אחוי סיקלו, פתח רב מנחם חתני. פוסח רב מנחם חסוני. אבל זה היה קונטרסים, הוא לא יכול להתוועד. אבל היה יחידס, ולא הבינו מילה אחת מה שהוא אומר. כי כל הגוף שלו היה משותק לא ילינו, חוץ מהראש והיד ימין. התמונה הידועה עם הספודיק ועם הזה, רואים איך שהוא כותב ביד ימין, וזה, אבל ככה, אז היה שם הרב סימפסון, אני עוד הכרתי אותו, לחיתי לשמוע ממנו הרבה דברים, אז הרב סימפסון היה מתרגם מה שהפרידיקי רבה אמר. היה לי דוד שהוא היה בבורפארק, בורפארק של אז, תופשין חוף א', אז בכל בורפארק לא היה עשר שטרמלך. לא היה אפילו עשר שטרמלך. איך תגיד את זה היום בבורפארק? היום זה 10,000. והדוד שלי, אח של אבא שלי יקר, ורציתי לנסוע לשם, איך נוסעים לשם? קיצר, שואל את זה, שואל את זה. מסבירים לי שזה רק בטרנספר. טרנספר זה... איך קוראים לזה כאן? אה? איך?
מעבר.
כרטיס מעבר. וצריך עם שני אוטובוסים. אוטובוס אחד, לקבל טרנספר, ואחרי זה עם אוטובוס שני. אז הרב סימפסון אומר לי, הוא עצמו גר בבורפארק, ואם אני רוצה, אז הוא יכול להראות לי חשב. קיצור, נסעתי, היה לי זמן לדבר איתו. הוא היה בקדש הקדוש עם כל היחיד הזה. אז הוא סיפר כך. שניגש, היה ביחיד אחד שהיה לו שאלה מאוד מאוד קשה, שלא יכול לפתור אותה. אז הוא החליט להיכנס ליחידס אצל הפרידיקי רבה. בדרך הוא נכנס לרמש. רמש היה חתנו של הרבי, הרבי החליט לפני שנכנס לפרידיקי רבה, הוא רוצה לשמוע חווה דעתו. אז הוא שואל לו את השאלה, אז הרבי אומר לו, אותי אתה שואל? תשאל את הרבי. אמר נכון, אני בדרך להישאר, אבל רציתי לשמוע חוץ מזה, גם חוות דעתכם, מה אתם אומרים? אני באמצע התוועדות. אז הוא אומר לו את השאלה, והרבא אומר לו שהוא היה הוא חושב שצריך לעשות כך וכך. נו, מיד הוא עולה בקומה שנייה, נכנס לפרידיקי רבה ומספר לו את הבעיה, ועוד לפני שהוא שומע את התשובה הוא אומר, בדרך לכאן נכנסתי גם לרמש ושאלתי אותו. אז הפרידיקי רבה אומר לו, ומבוסת עליר גזעוקת? אז מה הוא אמר לך? אז הוא אמר מה ש... אז הפרידיקי רבה אמר ככה, ארבעה דברים שהדבר השלישי הוא לא זכר. אני אומר לכם את זה בדיוק, איך שאומר. אראות הדס ישורו. אני תקף אתרגם את זה. אראות הדס ישורו. אריז גור הננדרר. עם ניגון. אריז גור הננדרר. ודבר שלישי שהוא לא זכר, ודבר רביעי, יחוויס נישט זידו אינדור אינר וזקן המפשטין. יש לו דעת ישרה, הוא לגמרי אחר. ועוד משהו, אינני יודע אם יש בדור הזה אחד שיכול להשיג אותו ולהבין אותו. שמעתם פנינה ממש ממקור ראשון. הרב סימפסון חבר את זה. טוב, הפרידיקי רבה היה מייבן גדול עליו, אבל הרבה נתן דוגמה מה זה נקרא חוסיד, מה זה נקרא מקושר. אני חושב שמאה בעל שם טוב שהיו לו תלמידים והיו לו חסידים, אין לנו דוגמה כזאת של איסקשרס והתמסרות כמו הרבה לפרידיקי רבה. זה משהו שלא רואים דבר כזה. לא רואים דבר כזה. סיפר לי הרב האגר, הוא לא חי, רבר לאגר, והוא עבד, למד באמשינוב. אני זוכר את זה. והעם שנוב רבי של היום, האבא שלו, רב חיים, שכחתי את שם המשפחה. לא. חיים מלקובסקי. אבא שלו היה אילוי, אבל כמו אילוי. הוא היה קצת לא בסדר. הוא היה ראש ישיבה בקלויזנבורג, ואפילו היה פעם ראש ישיבה גם בסמסמתי, תקופה קצרה. קלויזנבורג דו, ארץ ישראל. והוא היה מאוד, מאוד עריך את הבן שלו. אני זוכר שהוא אמר פעם, כל הרבס נותנים שיריים, אבל הבן שלי עושה את עצמו כשיריים. תבואות. הוא בא לניו יורק, והוא מצלצל לבית של הרב בחוף פרזידנט, ושואל, הרב, אני מדבר עם הרב שנרזון? אז הרבנית אומרת לו, לא, זו אשתו. אני יכול לדבר עם הרב שנרזון? מי מדבר כאן? מדבר כאן חיים מלקובסקי, הוא מספר שעוד היה ראש השיבה וזמזמתי, אני רוצה לפגוש את הרבי, אבל הוא אומר, הוא לא כאן, אז תאמרי לו בבקשה שיצלצל אליי חזרה. זה היה יום שישי, כעבור שעתיים הטלפון מצלצל, מרים את הטלפון, מי מדת לא יצלצל? אז הרבי אומר, מם שנרזון, זאת אומרת השם שלו. אז הוא אומר, אני מוכרח להיכנס אליכם. אמר, היום זה יום שישי. מה יום שישי? אז זה יום שישי. אני מוכרח. תראו מה זה כובד, אצל הרבי כובד התירה. אפילו זה שברי לוחס. הוא היה בשברי לוחס, ממש. חצי בן אדם. כובד התירה. אז הרב אומר לו, אוקיי, זה יהיה סמוך לשבת, והוא מגיע ונכנס ליחידס, והרגיש את עצמו, הברייטרי דיבר ככה, ככה הוא מספר את זה על הרב לאגר, את כל הסיפור. וכיוון שהרב שומע, שומע, והוא מתחיל לומר דברים נגד הרבי, שהוא צריך לעשות ככה ולא ככה, ומדבר בלשון חריפה, והרבי שומע ככה כל מילה, מקבל כל דבר שהוא אומר, לא עונה לו מילה. ולאחר מכן, הוא כבר יורד במדרגה, התחיל לדבר על הפרידיק הרבי. אז הוא אומר ככה, שהרבי נעמד עם הבוין של הידה, אוף רב נמשבר, על הרבי, חותני, אתם מדברים. קודם, שדיבר עליו, מילה אחת לא. אז הוא כל כך נבהל, אז אמר, אוי ואי, אני כבר יודע מה מחכה לי בחוץ. החבר'ה בטח יעשו לי משכנתה, ויקו אותי, אז הרבי מנסה להרגיע אותו. אז אמר, להרגיע. אתם תצאו איתי יחד. ואז הוא, וכך היה, כך מספר לרב אגב, שהוא יצא עם הרבי ביחד, עם היד, ויצא ביחד, והרבי נכנס לקבול השבס, מנחה וקבול השבס, מנחה יסס. לא, ממש, סומך לערב זה כבר היה. והוא הלך ל... זה סיפור את הסיפור. אבל מה רואים מזה? וכל פעם היה לה, אם מישהו דיבר את הדברים הכי גרועים על הרבי, אף פעם לרבי. אם זה היה על חסידות, נגד חסידות, או נגד הפרידיק הרבי, עם כל העוצמה. הרבי נתן דוגמה מה זה נקרא חוסיד מקושר. ביטל את דתו לגמרי לגמרי. וזה מחנך אותנו. איך ללמוד את המאמורים של הרבי, איך ללמוד את השיחות של הרבי, איך להתנהג לפי ההדרכה של הרבי. הרבי בשבילנו זה הדוגמה, הכל פונים כמה שאנחנו יכולים לעשות את זה, בזי רמפין, בצורה יותר קטנה, אבל בלי שאלות ובלי התחכמויות, ואל תהיה אוי ברכוכם. איך אומרים ההונגרים? זיין יש כנוי ברכוכם. בלי להיות חכמולוג. זהו, אז זה יזדוס, גדיקט. זה מה שהרבי מלמד אותנו. לחיים, לחיים. אוי, אוי, אוי. אוי, 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 Ya yo ya ya yo ya ya yo ha yana ya 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 yo ya yo ya yo ha ya 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 ha va yo yana ya ya Ay 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 ay